טוב, שלום לכולם. המסגרת הזאת, אני רוצה לעבור ביחד איתכם על מקורות יסודיים שקשורים להשקפת עולמנו במערב בעיקר, גם מקורות אחרים. והנושא הראשון, ואספתי כאן אוסף של מקורות, יש לכולם? בדבר הצורך והחובה ללימוד אמונה. הדף בכתב יד זה פשוט, הכנתי לעצמי ראשי פרקים לשיעור, אחר כך חשבתי שאני יכול גם לתת את זה, אז יקל. קודם כל, מה זה לימוד אמונה? לימוד אמונה זה אולי הצורך הכי יסודי שיש לאדם בחיים. כל אדם, הדבר הכי בסיסי בשבילו, קודם כל, זה שיהיה לו השקפת עולם. זאת אומרת, אני תמיד נוהג לומר את זה ככה, תינוק נולד, מה תינוק עושה כשהוא נולד? ברגע שהוא רק פותח את העיניים, הוא כל הזמן מסתכל, הוא כל הזמן מנסה להבין את המציאות שהוא נמצא בה, והוא לומד לתפקד בתוך המציאות. במחקרים היום ידוע שעיקר פיתוחו של השכל של האדם נקבע בשנה, שנתיים הראשונות שלו בחיים, כפי מה שמאתגרים אותו לראות דברים שונים ולדבר, והוא פשוט, השכל מתגבש על ידי זה שהוא רוצה להבין. הוא גם לומד איך הוא משיג את האוכל, איך הוא עושה זה, מי זה, לומד להבחין מן הפרצופים. אדם מנסה להבין את המקום שבו הוא חי. כמובן, זה בצורה גשמית. זה פשוט. האדם, שהוא לא רק בעל חי שצריך להסתדר ולהישרד בחיים, אלא יש לו מותר אדם מן הבהמה, הוא רוצה להבין לא רק את הטכניקה של העולם, הוא רוצה להבין את המשמעות של העולם. מה המשמעות של החיים, מה תפקידי בחיים, מה הם הערכים בחיים. המילה שאנחנו משתמשים בה באופן כללי זה נקרא השקפת עולם. הייתי אומר שבאמת אין אדם שאין לו השקפת עולם. השאלה היא ממה מורכבת השקפת העולם הזאת, איך הוא בנה אותה, מפני שכל אדם שיש לו בחירה חופשית והוא צריך להחליט מה לעשות בחיים, את ההחלטות האלה הוא מקבל לפי איזושהי מערכת ערכית שהוא בנה לעצמו, שהוא בנה לעצמו את שדרי העדיפויות ואת המערכת הערכים והמושגים שבתוכם הוא מתפקד. ולכן, לא להתבלבל, לכל אדם בעולם, לצורך העניין, וואלה, תודה רבה לך. כן, אני מתנצל על האיחור, אני פשוט שכחתי מהשיעור, אולי בפעם הראשונה צריך להזכיר לי, יש מישהו שהתנדב לקפוץ למטה, אני גומר התפילה בדרך כלל שם 7:20, מול הרים וטלפון. פשוט שכחתי מהשיעור הזה, והרב אופיר הזכיר לי, ולכן ניחרתי קצת. אני אשתדל פעם הבאה, 8:30, אני ישר מהתפילה עולה לכאן לתת את השיעור. לימוד אמונה פירושו של דבר לבנות את השקפת עולם שלי ממקורה של תורה. מה התורה אומרת על העולם ועל החיים, על הערכים, על המשמעות, על המגמה? דע מאין באת ולאן אתה הולך. זה לא מצווה דתית, וזה לא עניין שקשור דווקא לתורה. בן אדם יש לו השקפת עולם. יש רק שאלה, מאיפה הוא בנה את השקפת עולם? מה מרכיב את השקפת העולם שלו? יש אנשים, צערנו הרב, כן? גדלים בבבין ושופכים, לומדים מגיל 3 להילחם את מלחמת הקיום שלהם, אז השקפת העולם שלהם זה שהעולם הוא ג'ונגל והחזק שורד, ולפי זה הם בונים את ערכי החיים שלהם. ויש עוד כל מיני דברים. לימוד אמונה זה הרצון שלנו לבנות לעצמנו השקפת עולם מוצקה, רחבה, שמגדירה לנו את השאלות היסודיות של החיים, ובתוכם כמובן את השאלה הכי חשובה, מה תפקידי פה בעולם ואיך אני גוזר את סדרי העדיפויות שלי בחיים. זה לימוד אמונה, ואני חושב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, שגם אנשים שהם אומרים שהם לא לומדים אמונה, פירושו של דבר שהם לא לומדים אמונה מספרים, הם לא לומדים אמונה מהתורה, הם בונים לעצמם את השקפת עולם ממה שהם שומעים, ממה שהם רואים, ממה שיש להם מהבטן, מסברות קרס. זה לא שיטתי, זה לא מסודר, זה מכל מיני דברים שהם שומעים. אבל כמו שאמרתי, בעצם אני מאמין של האדם זה הדבר שמוביל אותו בחיים. יש את זה לכל אחד. אנחנו רוצים ללמוד אמונה ממקור תורתנו, לשאול את עצמנו, כן, אנחנו זכינו שריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, ומשם יש לנו השקפת עולם אותה אנחנו רוצים לבנות בקרבנו. זה הנימוק הראשון שמחייב אותנו ללמוד אמונה. הנימוק השני, קודם כל צריך לדעת, זה גם כן תורה. כל המצב העצוב הזה, שכאשר לומדים סוגיה עיונית בגמרא, אז כל אחד מבין שבלי רש"י ותוספות וקצות החושן וקהילות יעקב, הוא לא לומד את הסוגיה, ומפלפל בסוגיה שבוע וחצי. אחר כך אתה מגיע לשתי דפים של הגתא, אז אומרים את זה כמו טילים ועוברים את זה מהר, כי זה רק הגתא. זה עלבון לתורה. כל החלק של האגדתא בתורה, שאגב מבחינת ההיקף שלו הוא לא הרבה יותר קטן מהחלק ההלכתי שבתורה, יש המון המון דפים של אגדתא בש"ס, חוץ מכמות עצומה של מדרשי אגדה, שהם נאמרו על ידי אותם תנאים ואותם אמוראים שאנחנו רגילים ללמוד דבריהם בהלכה. וכל המציאות הזאת שדבריהם בהלכה אנחנו לומדים בשקידה, בעיון, בהעמקה, בחריפות, ואת הדברים הרוחניים אנחנו פותרים כלאחר יד, זה איננו צודק. והרב בהקדמה לעין היה מדגיש, צריך להתרגל ללמוד את החלק הרוחני שבתורה באותה רמה של שקידה, של עיון, של חריפות והעמקה, כמו החלק ההלכתי שבתורה. בואו נקרא רגע ביחד את המקור הראשון, שהוא לקוח מתוך ההקדמה של הרב לעין היה. והנה שורשי אגדות חז"ל הם הפתוחים על החלק המוסרי שבתורה, על החלק של האמונות ודעות וכל המושגים הרוחניים. מה זה אגדת? האגדת זה בניין האמונות והדעות, זו הדרכת המוסר, הרב מוסיף פה מושג, כל המושגים הרוחניים. זאת אומרת, זה כמובן שייך גם כן לאמונות ודעות, אבל צריך להיזהר, להתרגל, לא להגיד מילים שלא מבינים את העומק שלהם. ויש הרבה מושגים, דבקות, אהבה, יראה, שזה מילים ידועות, אבל דווקא מרוב זה שהן ידועות, לא תמיד באמת אתה מבין את העומק שלהם, את המשמעות שלהם. והאגדתות של חז"ל הן באות להעמיק ולברר מה המשמעות של אותם מושגים רוחניים. חלק הלימוד הזה היה צריך חיזוק בכל דור ודור עוד יותר מחלק הלימוד של חלק התורה המעשית. וכל גדולי הדורות מעולם העירו את לב חכמי ישראל העוסקים בתורה לשום לב אל החלק הרוחני שבתורה, אל חוכמת המוסר, הדעות וחובות הלבבות שבה, שבכללותה היא הצורה באוצר חיים שדברי חז"ל באגדות, אשר להרחיב דבריהם הטהורים ולהתיר מסגרותיהם בדרך הפירוש וביותר בדרך הביאות, צריך עבודה גדולה ומתמדת. תראו, זה דבר מאוד מעניין. לא מצאתי באף מקום ברב שהוא מדבר במפורש מדוע זה כך. למה בכל הדורות היו צריכים לעורר לערוץ אחרי החלק הרוחני בתורה? כן, היום הרבה אנשים אומרים שהם אוהבים ללמוד אמונה יותר מאשר גמרא. יש בזה משהו שבאמת לימוד מוסר ואמונה זה במובן מסוים שווה לכל נפש, וכל אדם מרגיש את הצורך של זה. שור שנגח את הפרה, זה איך החבר'ה אומרים, זה הדיין צריך לדעת, לא אני. זה לא נכון כמובן, וקצת דיברתי על זה בשיחה ביום שני, אבל בכל אופן, למה באמת עסקו פחות בחלק הרוחני שבתורה? מה אתה אומר? אתה אומר זה אתגר יותר גדול.
זה בסדר, זה לא משפיע עליי אישית, גם אני צריך לחשוב איך אני מוציא מהפה, בסוף העניין.
אז רגע, לא הבנתי את הנקודה שלך. עוד פעם, אני חשבתי שאתה אומר דבר אחד, בסוף שמעתי משהו אחר.
לימוד האמונה מחייב את האדם האישי
יותר מאשר לימוד הלכה.
ברמה של השינוי, לא המעשים הטכניים, אלא ברמה של השינוי הפנימי.
אבל קשה להגיד הסיבה שלא עסקו בזה זה בגלל שזה מחייב, כי זה שלא עסקו בזה זה לא רק המון העם. זאת אומרת, כל גדולי הדורות העירו את לב חכמי ישראל העוסקים בתורה. אני מניח שאנשים שעסקו בתורה הם היו אנשים ישרים שרצו, כאילו הסברה שאתה אומר יותר מדי של ההמון הרחב אולי, ושם דווקא היה מצב הפוך באמת, שבאירופה למשל, אז כולם היו לומדים דף יומי וזה, והיה מה שנקרא חבורות עין יעקב. אלה שלא היו מספיק חכמים, אז הם לא היו לומדים לומדש, אז הם היו לומדים כסדר, הם לומדים את השס, אבל את האגדתות רק, זה הכל עין יעקב, חבורות עין יעקב. ואלה דווקא היו כאלה פשוטי העם, ועשו את זה בחיבה גדולה.
אז מה אפשר להגיד, א', יש לנו את כל חוכמת הראשונים והאחרונים באמונה שיש לנו היום, זה אני רוצה לומר שלא למדו, אז עכשיו כן, הרבה מתייחס לזה, כאילו, כשאתה נמצא במצב הישרדותי, מוכני, אין לך את רוחב הנפש הרי בשביל ללמוד אמונה צריך רוחב דעת, צריך את יישוב הדעת. כשאתה נמצא במצב הישרדותי, זה בין מצב רוחני, במצב רוחני אתה צריך להתעסק יותר במה אני צריך עכשיו פרקטית לעשות כדי לשמר את העם היהודי, ולא להתחיל עכשיו לחשוב על חוכמות, התורה וסתריה, נקרא לזה.
כן, אבל אתה אומר, אני צריך ללמוד לשמר את העם היהודי, אני צריך ללמוד תורה, זה חלק אינטגרלי מהתורה. זה בדיוק מה שהרב אומר. הרי זה חלק מהתורה, זה לא חלק, זה לא תוספת לתורה. זה התורה עצמה, זה מה שאמרתי.
זה חלק מהתורה, אבל זה לא חלק שאתה בלעדיו לא יכול להתקיים כיהודי.
מי אמר שלא? אולי עוד יותר?
עובדה שהעם היהודי שרד. בלי שהרוב העם למדו אמונה אולי בצורה סדורה, או שזה דבר שצריך לבדוק אותו, אם זה ככה או לא ככה היה. ועדיין, העם היהודי קיים.
קודם כל צריך לדעת, כל גדולי הדורות שאנחנו מכירים, כמובן, עסקו גם בזה וגם בזה. גדולי הדורות זה אותם תלמידי חכמים שנשארו לדורות. יש אנשים גדול הדור, אבל יש הרבה אנשים שבדור שלהם הם גדול הדור, הם הפוסק וזה, בעוד 100-200 שנה, בעוד 500 שנה, אף אחד לא יזכור אותם. אבל את הרמב״ם ואת רבי עקיבא אגר וחתם סופר ואני יהודה ויהודה ונחשב גם הרב קוק הזכירו הרבה דורות. זאת אומרת, גדולי הדורות זה אלה שהם בנו את התורה במהלך הדורות, הופיעו את התורה במהלך הדורות. הם כמעט כולם יש בידינו ספרים שלהם בהלכה ובהגדה, וגם אלה שאין לנו ספרים נפרדים בהגדה, אז בתוך דברי הלכה ומורבים אתה רואה איך שכותבים, אתה יודע, הרשב"א ורבנו יונה והרמב"ן, וממש כל גדולי ישראל, אתה יודע, אתה רואה שהם היו למדנים באמונה, ברוחניות, כמו בהלכה. חלקם גם היו מקובלים, חלקם אמנם לא היו מקובלים, אבל היו בקיאים בכל... אנשים ידעו את השס, ידע את השס, גם את האגדות בשס וגם את המדרשים, את גדולי דורות, היו אנשים שכל מה שחזל אמרו, הם ידעו היטב ובעיון ובסברה. אני חושב שפה יותר הכוונה היא באמת על הלימוד הרחב בישיבות, בבתי המדרש, בשיעורים, ששם באמת דיברו, ובדורות האחרונים זה נהיה ממש קיצוני. עכשיו, אני לא מחפש כרגע ספורות, אני אמרתי הערה שזה מעניין, אולי זה בגלל שמירת הלשון, אולי, לא יודע, אני הבחנתי שכמה שהרב בעשרות רבות של מקומות מדבר על ההתרשלות בלימוד דעת אלוקים, ועוד במילים חריפות על זה שלא עסקו מספיק בדעת אלוקים, לא ראיתי במפורש שהוא מדבר על סיבה, חוץ ממקום אחד, שגם שם הוא לא כותב את זה בסגנון ישיר, אבל נראה שם שזה דעתו. זה במאמר שנקרא הפחד, שם בעקבי הצון, אחרי מאמר הדור. כי יודעים, בין מאמר הדור ובין מאמר דעת אלוקים ועבודת אלוקים, יש כמה מאמרים קטנים, המחשבות, העונג והשמחה, הפחד, ועוד איזה אחד או שניים. שם יש מאמר בשם הפחד, והרב מדבר שם על הפחד המחשבי. ואני חושב שהרב מתכוון לכך, לימוד אמונות ודעות הוא, הרי איך נעשה לימוד בכלל? לימוד נעשה על ידי שאלה ותשובה. איך בנויה הגמרא? איך לומדים לומדש ואחרוינים? אתה תוקף את הדעה ואומר, אבל הסברה אומרת ככה, והסברה אומרת ככה. טוב, להתווכח עם המזיק חייב או לא חייב, אין בעיה להתווכח בצעקות ולהגיד, נכון, למרות שרשי אומר חייב, אבל הוא לא צודק בגלל שכך וכך וכך. כשאתה מתחיל לדבר על דעת אלוקים ועל הנהגה אלוקית, ושם תגיד סברה כזאת וסברה כזאת ותתווכח וזה... זה אתה נוגע בדברים שהם יסודות האמונה, ואנשים פחדו לפתוח את זה ללימוד העיוני. יותר מזה, אני חושב ששם הרב מדבר על הפחד המחשבי, הפחד מלחשוב בדברים האלה. ב' וגם שם אני חושב שזה גם כן שם מוזכר במאמר. Thank you. דברי מחשבה שלנו הם נפגשים גם עם מחשבות של אומות העולם. בדין שור שנגח את הפרה, אין לאומות העולם מה לומר, הם לא עסקו בזה אף פעם, לא מעניין אותם. אבל בשאלות של בריאת העולם והנהגת העולם ושכר ועונש, גם לגויים יש מה לומר, יש להם ספרים. אז אני מוכרח לומר, היו כמה גדולים, שזה היה אופייני בספרד ובאמסטרדם, גולי ספרד באמסטרדם, למשל, איך קוראים לו, רבי מנשה בן ישראל. מנשה בן ישראל, אתה רואה בספרים שלו, שהוא מביא מקורות חז"ל, ואחר כך מהקבלה, ואחר כך הוא גם מביא מפילוסופיות כללית, מתמודד מה הוא מסכים, מה הוא לא מסכים. זאת אומרת, שהיה איזה זמן שגדולי ישראל, וזה היה באמת בזמן של תחילת ימי הביניים וכל הלחץ של האינקוויזיציה, גירוש ספרד וכל זה, כל הלחץ שהנוצרים עלינו וזה, הם לא פחדו להשיב מלחמה שערה, ונגיד למנשה ספר בשם נשמת חיים, מה זה נשמה? אז הוא מביא שם גם דעות של גויים ומתמודד איתם, רוב גדולי ישראל חשבו שזה מסוכן. מסוכן, כן, או להציף. ואני חושב שזה מה שהיום בעולם החרדי קוראים אמונה תמימה. אני כמה פעמים שהייתי במכינה בפוניבש, דיברתי שם עם בחורי ישיבה. שאלתי אותם, למה אין שם ספרים באמונה? אין, יוק, אף אחד. לא של הרב קוק, של הרמב״ם, של הרמב״ן, של גדולי ישראל, של הר"ן, דרשות הר"ן. רבנו ניסים, כל השאס, כולם מפלפלים בשיטת הר"ן, בשיטת הרמב"ן. יש כתבי הרמב"ן באמונה, יש דרשות הר"ן באמונה. למה אין ספר אחד כזה בכל בית המדרש הענק הזה? אמרו, אנחנו נגד חקירה, צריך אמונה תמימה. מה זה אמונה תמימה? אמונה תמימה זה שאני מהבטן מרכיב לעצמי את צורת העולם. ואז יש מושגים שהרב קורא להם, תכף נראה, קטנות, ואז יש מושגים מעוותים. אמונה תמימה זה לא שבאמת, באופן טבעי פתאום אדם יודע מה לחשוב על הכל בעומק ובגודל. אמונה תמימה זה שהוא מוציא לו מהבט את הדבר הכי פשוט שהוא מרגיש, וזהו. ושם אסור ללמוד אמונה. יש להם שם 4 ספרי מוסר. שמותר להכניס לבית המדרש, יש אמרון מיוחד לספרי מוסר, אבל לא זוכר, זה 104, מסילת ישרים, אולי חפץ חיים, לא זוכר אם חובות הלבבות נמצא בתוכו, ועוד ספר אחד, שערי תשובה. קיצור, 4 ספרי מוסר, וזהו. שום ספר אחר, חוץ משס ולמדנות, אסור להכניס לבית המדרש. אני חושב ש... במיוחד, אנחנו לא יודע תקופות קדומות מכן, אבל הרי כל מה שהר"ן מדבר בו זה תקופת הגלות. היינו מפוזרים בגלות, היה לחץ גדול של אומות העולם להעביר אותנו על דתנו. העיסוק בעניינים רוחניים, פילוסופיים, נחשב למסוכן. הפחד המחשבי מסירות דווקא לשקידת החלק ההלכתי שבתורה, מגיד דבריו ליעקב, חוקה משפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, משפטים בא לדאום, שם אנחנו עוסקים עם משהו שכולו שלנו, זה נחשב לדרך הבטוחה שאדם יהיה כולו קודש. אני, כשאני מסתכל על השס והפוסקים, תלמוד ירושלמי ובבלי ומדרשים, אני לא חושב שיש פה בעיה של צמצום. אנשים היו בקיאים בשס. זה לא שאין זמן ללמוד, זה לא שאם זה יותר מדי הרבה. אני מתכוון
שכאילו, כן, השס והפוסקים זה יותר כביכול... החיצוני של האדם, הפעולות שהוא צריך לעשות ולבצע, שזה סוג שהתורה הייתה צריכה להיות באמת תציבי לך ציונים, כי היא לא... לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, אבל...
אבל זה לא... זה צריך להבין. בעולם התורה ובישיבות מעולם לא למדו גמרא בשביל פסק. כשקם בגרמניה בית מדרש לרבנים, היה על זה קרב גדול בכל אירופה. לא הסכימו לדבר הזה. אין בבתי מדרש לרבנים. הזכרתי את זה. מה?
מה זאת אומרת בתי מדרש בשביל פסק?
אנשים לא למדו תורה כדי שידעו הלכה.
אז מה זה על יבדי לכתה שכל הדורות הוא...
זה איך למדו תורה. זה מה שדיברתי פה ביום שני. היית ביום שני? דיברתי על זה ביום שני. הישיבות בכל הדורות למדו את התורה מפני שזה הנשמה של האומה. תורה לשמה. ולמדו בשקידה. עכשיו, איך לומדים תורה? תורה זה מהגמרא הראשונים עד השולחן ערוך ונושא כלים.
כאילו זה לא היה אכפת להם במסקנה הסופית.
זה לא שלא היה אכפת להם, היה אכפת להם מאוד, אבל הם לא עשו את זה כי אני רוצה להיות פוסק, כי אני רוצה להיות דיין. הם לא עשו את זה מוכוון משימה, לא יש שם בחינות בהיכל שלמה.
לא, רק לדעת מה
אנשים,
לעשות.
לא בשביל לדעת מה לעשות. אנשים למדו תורה, ואותם תלמידים שמתוך שקידת התורה שלהם, הם היו, ראו שהם יודעים היטב את התורה, אז הרבנים סמכו אותם. ברגע שסמכו אותם, עכשיו אין להם ברירה, הם צריכים לנות תשובות גם זהו, ולקחו אותם לרבנות. אבל זה לא היה מקצוע. אדם כשהוא למד בישיבה, הוא לא למד בשביל הידע, התוכניות שיש היום, שלומדים, מה שנקרא, לסמיכה ולרבנות, לא היה ככה, לא למדו ככה. למדו מסכת שבת מהתחלה ועד הסוף, עם כל הפסק, למדו מסכת זה, ובי שלמד את כל השאר, את כל זה ידעו. לכן אני חושב שהבעיה היא לא הצמצום, הטכני, הכמותי. הבעיה היא הצמצום הרוחני. זאת אומרת, היה איזשהו פחד לעסוק בדברים האלה, שהם מפגישים אותנו עם דברים חיצוניים, והם עלולים לזרוע איזה ספק בלב. כך אני אומר שוב, זה כך נראה מהמאמר בשם הפחד שיש בעקבי הצון. מעבר למאמר הזה, לא מצאתי שום מקום, אם מישהו יראה, אני לא, אולי, אני עוד לא עברתי על כל שמונה קבצים, לא, יש דברים שעוד לא ראיתי, אבל ראיתי די הרבה ברב, לא ראיתי אף מקום שהרב מתמודד, מסביר למה זה קרה, חוץ מהמאמר הזה. אם מישהו יראה מקרה או שזה או שנשמע, אני אשמח מאוד לשמוע. לא סברות, אני לא מדבר על סברות, סברות גם אני יכול להגיד. אני רוצה לדעת האם הרב, שהוא כל כך הרבה מדבר על התופעה הזאת, האם הוא מסביר למה זה. באמת, הרמח"ל בהקדמה למסילת ישרים, שהוא עוסק בזה, אז הוא יותר מדבר על מה שאתם דיברת, שחושבים שללמוד הלכה זה לחכמים, והעיסוק באגדתא זה לאנשים רפי שכל, ולכן באמת זה נשאר לרפי השכל. הרב מתקומם נגד הדבר הזה. כן, אז קצת נכון שברמח"ל יש משמעות כזאת, למרות שברב אני לא ראיתי אף פעם שהוא מזכיר את הנימוק הזה של הרמח"ל.
הרב?
כן.
מה זה העידה
הדתית במהלך העדות?
זה
לא הסבר
של
התהליך שמצלב בגלות. אתה יודע, השאלה היא אבל מה הביצה ומה התרנגולת. זאת אומרת, אני מסכים איתך שהמעבר מאידאה אלוקית לאידאה דתית הוא קשור בהידלדלות העולם הרוחני. רק זה מה שאני שואל, באמת, מה הגורם להידלדלות הזאת? אתה צודק, אולי שם צריך יותר לדקדק ברב, אולי שם מסתתר גם איזושהי הסברה למעבר הזה. אני זוכר שהרב מדבר על המעבר הזה, אני כמה שנים שלא לימדתי את המאמר הזה, אז אני לא זוכר את הפרטים, אבל אני לא זוכר שמצאתי שם במאמר את הנימוק הרוחני או הפסיכולוגי שגרם שלא עסקו כל כך בעניינים רוחניים. וגם שם השאלה אם המעבר הזה מהאידאה האלוקית לאידאה הדתית הוא התחיל בזה שלא עסקו ברוחניות, או שהוא התחיל מגורמים אחרים וגרם לכך שלא עסקו ברוחניות. אז זה, אתה צודק שאולי מקום צריך יהיה מקום לבדוק שם. אני אנסה באמת להסתכל עוד פעם על המאמר, לראות אם יש שם רמזים.
מה?
אני
חושב שהוא אומר שם שהידיה לא התנפלה בגלל שהם לא ידעו איך לאכול אותה. לא ידעו איך לחיות אותה, נכון. כאילו עודף התפרצות של הכוח מהם קרמה בעצם להרס עצמי שלהם, ואז...
הרי כן.
הרב, אולי תגיד שהוא אומר רק על לימוד מוסר, אבל במוסר אביך אומר נוסף על זה שבני דורנו במדינותינו התורניים שבנו הורגלו בלימוד בהתפשטות השכל ובחריפות עד שעיקר נעימת לימודם הוא כמעט שיש לשכלה מקום להתגדר ולענות בו. כאילו, הלכה זה משהו מאוד מאוד תבניתי לשכל של האדם, וכאילו אני מסיים לימוד, לפי מה שהבנתי, אני מסיים לימוד וכאילו אין לי מה לתפוס, אם מה להישאר, אני יכול להבין משהו
וסוף
הלימוד זה מה שהבנתי,
ויבורך לי. אני חושב שבמה שהקראת יש את הדבר שגם הוא אמר ושהרמח"ל אומר. באופן כללי התגדר בו הכוונה, אני יכול להראות שאני למדן, אני... זה משהו יותר מופשט, אולי גם באמת... טוב, לא חשוב. אני רק רציתי להעיר את זה שבאמת ה... יש פה תופעה שהיא באמת, אני, כאילו, אני מרגיש שהיא דורשת יותר הבנה איך זה יכול להיות. נגיד, אתה קורא את ההקדמה של חובות הלבות, אני בכוונה הבאתי אותה כאן, כדי שתקראו אותה גם. המוח והלב הם מבחר איברי האדם. איך יעלה על הדעת שהאדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בידיים ורגליים ולא במוח ובלב? או כמו שהוא כותב בהקדמה, בא מישהו לשאול חכם אחד שאלה, והוא אמר לו, 25 שנה אני מברר את דרכי עבודת השם שלי. מעולם לא הגעתי לשאלה רחוקה כזאת בהלכות גיטין, ואני גם לא יודע בכלל מתי זה יגיע הדבר הזה. את הדברים שאתה צריך לדעת יום יום בשביל לעבוד את השם, אתה יודע? הרי הלימוד אמונה זה לא משהו צדדי, משהו שבמקרה שתפגוש איזה אפיקורס אז תוכל להגיד לו כך וכך. לימודי אמונה זה לסדר את המחשבות והרגשות שלנו יום יום. אני אומר את זה אחרת, בשביל לדעת להתפלל בכוונה. איך אפשר להתפלל בכוונה כשהמוח ריק במחשבות רוחניות? כל התפילה היא בנויה על עולם רוחני. הרב כותב במוסר אביך, מי שלא בירר את מעלת ישראל, את מעלת האדם, את קדושת ארץ ישראל, את הערך של בית המקדש, הוא לא יכול לטעום טעם של תפילה. מפני שהתפילה צריכה להיות מקירות הלב. ואם אדם לא מבין ולא יודע את כל הדבר הזה, איך הוא יכול להתפלל בכוונה? אז לכאורה זה צורך כל כך טבעי, כל כך פשוט, היום אנחנו כל כך מרגישים ומבינים את זה, ובכל זאת דורות על דורות אתה רואה שחכמי ישראל, הרמב"ם, כותב את מורה נבוכים, אומר, איי, הלוואי שיקרא את זה אדם אחד. הוא ידע מי מתעסק בעניינים רוחניים. והרמח"ל, והרב, הרבה הרבה אנשים צעקו על הדבר הזה. אני מוכרח לומר לכם, אפילו החסידויות, חסידות היא באה לעורר את העולם הפנימי. וגדולי האדמו"רים, הם כמובן היו מאוד בקיאים בחלק הרוחני שבתורה, ובקבלה, ודיברו הרבה. היום חלק גדול מאוד מהחסידויות לא נשאר להם כמעט כלום מזה, חוץ מחבד שיש להם מסורת וממשיכים ללמוד ולהגות ולעסוק ברוחניות. גם לא מכיר את כל החסידויות, אבל אני רואה הרבה כמה מקומות שביקרתי וכמה חסידויות, כל מה שנשאר להם זה מוסר פשוט. אני לפני כמה שנים לקחנו את המכינה לאחד מהחסידויות הכי גדולות בירושלים. ועשינו אותם שבת וקיבלו אותנו באמת באופן נפלא והיה נחמד מאוד. אני באתי מהאיש הרגן, אמרתי לו, תשמע, אני יודע שהחרדים חושבים שמכיניסטים זה כזה מזרוחניקים, בעלי תשובה, וכל השיעורים שנקבל מכם זה יהיה מוסר. אני רוצה לומר לך, פה מדובר על אנשים רציניים שלומדים מהר"ל מפראג, והרב קוק, וכוזרי, ספרי ראשונים, אחרים לומדים. אני מבקש שאנחנו רוצים לשמוע שיעורים מוכין דחסידות, השתמשתי בכוונה בביטוי שלהם, מוכין, שפיץ מוכין דחסידות. אני מבקש, תנו לנו שיעורים שנקשיב קצת לרוחניות של החסידות. כל השיעורים ששמענו מראש הישיבה שלהם, זה הכל, זה היה מוסר של כית הזיים. פשוט התביישתי והלב שלי נשבר נרסיסים. וגם אחר כך שאדמור דיבר, וזה הכל זה ברמה של מוסר פשוט. רוחניות בעומק, כמו שאתה רואה במי השילוח, בשפת אמת, ברב צדוק, בתניה, אתה רואה שגדולי החסידות הם היו אנשים מעמיקים מאוד ברוחניות. אין, היום רוב החסידויות חזרו לרמה של לומדים גמרא, זה ההתנגדות הועילה שהם מבינים שבלי גמרא זה לא הולך, ומוסר. וכמה סיסמאות, כמה מנטרות כאלה יודעים להתפלל, אבל בהתלהבות ומרץ, אבל מה יש בראש אני לא יודע. לא לומדים רוחניות. זה צרה צהורה. וגם כל הוויכוחים שיש לנו היום בעולם החרדי, הם מאוד מאוד מורכבים בגלל זה, שיש חסימה טוטלית, עקרונית, של עיסוק בעניינים רוחניים. שבסופו של דבר הוויכוח איתם הוא לא רק ויכוח הלכתי. הוא מתחיל מוויכוח רוחני להבין מה השם עושה איתנו, מה השם רוצה מאיתנו, מה השם מצפה מאיתנו. טוב, אז בואו רגע נקרא קצת בפנים. וכל גדולי הדורות מעולם העירו את לב חכמי ישראל העוסקים בתורה, לשום לב אל החלק הרוחני שבתורה, אל חוכמת המוסר, הדעות וחובות הלאות שבה בכלל יצורה בוצר חיים דברי חז"ל באגדות, אשר להרחיב דבריהם התיאורים ולהציר במסגרתם בדרך הפירוש יותר בעיות, צריך עבודה גדולה ומתמדת. כן? יש פה, אתם יודעים, באמת אני מאוד 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 ממליץ ומציע לכם ללמוד את כל ההקדמה של הרב לעין היה. הקדמה מאוד חשובה. אז שם הרב מסביר את ההבדל במה שהוא אומר פה דרך הפירוש ודרך הביאור. פירוש אגדתא זה להסביר את הפשט, את המשמעות שעולה מהאגדתא הזאת על פי הפירוש הפשטני שלה. שזה הפירוש של מה שבגלוי זה כתוב. הביאור, מלשון באר, אומר דברי תורה כפטיש שפוצץ סלע. חז"ל כתבו את הדברים שלהם ככה, שכשאתה נפגש עם הדברים שלהם ואתה מפגיש אותם עם עוד דברים שיש בחז"ל, אז אתה רואה בהם עומק יותר גדול, שהוא לא תמיד הפשט הפשוט, אבל הוא הביאור. זאת אומרת, הם כתבו את זה כדי שתדלה משם גם ביאורים יותר עמוקים, ובעצם כל אין היה ברובו הגדול זה ביאור לאגדות הש"ס. כלומר, הרחבת הרעיונות הרוחניים היוצאים מתוך דברי חז"ל. הרב שמסביר את זה מאוד, וכמובן, הוא מסביר את זה גם, זה לא שאדם יכול להגיד כל דבר, נותן שם כל מיני הגבלות, הביאור צריך להיות מותאם לפירוש, הוא צריך, יש לו כל מיני הגבלות, הוא צריך להיות בשכל ישר, הוא צריך, נותן שם איזה 3 או 4 עקרונות, מתי זה ביאור לגיטימי, ומתי זה סתם לקח את המילים של חז"ל וילבשת עליהם את מה שאתה רוצה. מאוד, פירוש זה דבר פשוט, אתה מוכרח להיות צמוד למילים ולפירוש הפשטני. ביאור זה כבר דבר מסוכן, כן? אדם לוקח מאמר חז"ל, מלביש אליו את כל מה שהוא רוצה לומר, ואומר, טוב, זה בדרך רמז, אומר לי כך וכך וכך. אז הרב נותן שם 3-4 כללים, מתי זה ראוי להיקרא ביאור של חז"ל, ומתי זה תורה שלך, תכתוב. תורה, תרב, זה כך וכך, ותוציא ספר עם כל החידושים שאתה מחדש בעולם, אבל אל תתלה את זה בחז"ל. אז זה גם כן חשוב, אני לא זוכר כרגע את כל הכללים שהוא אומר, אבל זה מאוד חשוב לקרוא את זה כדי לדעת באמת. בכל אופן, הדבר העיקרי שהרב אומר, צריך עבודה גדולה ומתמדת. זה לא איזה שיעור פה, שיעור שם. זה צריך קביעות של לימוד שיטתי, בדיוק כמו בהלכה. זה כל הפסקה הזאת, זה הנושא שלה שאני רציתי לקרוא. עבודה שתהיה קולעת אל המטרה שעליה לבנו יסודי האגדות. היא לא תוכל לצאת אל הפועל כי אם כשתהיה עבודת אגדה, עבודת האגדה גם כן נעבד אצלנו. כלומר, המטרה הרוחנית שבשבילה הם נכתבו האגדה, היא לא תגיע אם לא נעבוד על האגדה עצמה. לפחות כאותו הערך עצמו שנעבדה ותעבד הלכה בחסדי השם בר שבטלנו לא תלכר תורם פיזרנו. הרי בהלכה אף אחד לא מעיז לפסוק מתוך השס, מה שנקרא במבט ראשון. כדי לפסוק מתוך השס, אתה מבין שצריך לשבת ללמוד את הסוגיה בעיון, ראשונים, אחרונים, אתה צריך להשוות את הסוגיה הזאת לסוגיות דומות שנמצאות בשס, אתה צריך ידע כללי, צריך גם ידע בקיאות, למיגרס איניש ועדה למסבר, ורק ככה אתה יכול לפסוק מתוך השס, זה פשוט. גם באגדת אותו דבר. אי אפשר שהאגדת תיתן את פירייה להפרות ולכוון את עולמנו הרוחני, אלא אם כן נעבוד על החלק הזה שבתורה, באותה צורה שבה אנחנו עובדים על החלק ההלכתי. כן, זה הנקודה העיקרית של הפסקה הזאת ועוד כמה מקומות ברב, שהרב אומר, אנחנו משתמרים עם לימוד אמונה. לימוד אמונה יש מקומות, טוב, אז יש פעם שבוע זה שיעור באמונה, פעמיים שבוע זה שיעור באמונה, יופי, אצלנו לומדים אמונה. זה לא לימוד אמונה. לימוד אמונה, אומר הרב, זה צריך להיות באופן שיטתי. לצבור היקף ולהעמיק ולברר ולדעת ראשונים ואחרונים וככה לברר את הסוגיות, זה נקרא לימוד אמונה. שלא יהיו ענייני הדרוש והאגדות נמסרים רק לבעלי דעה קלושה להיות לעסק בהם, כמו עין יעקב. כי אם גם אליהם יתקבצו לדרים דווקא רואי ישראל הגיבורים, להגדיל גם את תורת האגדה ולהדירה, להרחיב את תורת המוסר וחובות הלב לכל מקצועותיה על ידי בינה במקרא מקורו מגדות חס בעומק הגאון. וגם שם צריך ליגרס איניש ועדר ליסבר. אתם יודעים, כשהרב קוק היה בוולוז'ין, אז ראיתי בספרים שהוא היה כל יום בשעה וחצי, שעתיים, חוזר על 60 דף גמרא, כי כל חודש היה עושה סיום על השס. זה רק בשביל שנדע מה הרב יכול לעשות בשעתיים. כל אחד יש לו כמובן יכולות אחרות. מצד שני כתוב שם שבוולוז'ין הוא היה לומד מדרש רבה בעיון כל יום שעתיים. שעתיים ביום הרב קוק למד מדרש רבה בעיון. אומר ועושה. ליגרס איניש ועד הליסבר הוא כלל גדול לנו בכל הלימודים. ומי שהחזיק בו במקצוע הלכה גדל והיא לברכה. וכן הדבר נחוץ להיות גם כן בחלק האגדה באמונות ודעות. לא נוכל בשום אופן לקוות שיצמחו לנו ספרים טובים חדשים בענייני עומקי האגדה מוסר כל זמן שכל ספרי המוסר, הדעות וחובות ועוד נכתבו בנו מידי גדולי וחסידי הדורות מונחים בקרב זוות. וחזון לא נפרצו לראות אנשים שידיו רב להם בכל מקצוע שבתורה בהלכה ולא ידעו כלל מהרה והגה הלב הישראלי בעניינים הפרטיים של המידות, המוסר, אמונות דעות שהם שורשי התורה ויסודותיה. תראו, אני רוצה לומר פה משהו ככה, אולי קצת חריף, אבל כן, כתוב שבעקבות הנמשיך חוכמת סופרים תשרח. והרבה הרבה אנשים מפרשים את זה, שזה בגלל שהבלבטים חצופים ואין להם כבוד תורה. אני זוכר כדבי נטליה, הייתה לי פעם חוויה שככה הדליקה לי את הדבר הזה. אז באמת, אז למדו במרכז הרב בבא קמא, בדיוק. ובקיץ, אחרי שסיימתי את המסכת, החלטתי לנסוע לאיזשהו מקום רחוק, להיות שם לבד, לשבת כל היום ולגרוס, לחזור על המסכת כמה פעמים. נסעתי לאיזשהו מקום, לנתי בעזרת נשים של איזה בית כנסת, וישבתי כל היום בית כנסת וגרסתי את המסכת בבא קמא. עכשיו, מדי פעם הייתי נשאר גם לשבת. והיה שם בית כנסת תלמיד חכם גדול שהיה אב בדין. וכשגיליתי את זה, אז הייתי בא לשאול אותו שאלות בבא קמא, ונדהמתי. למרות שהוא לא היה ראש ישיבה, היה דיין, אבל כל מה ששאלתי אותו מיד שרק לי ראשונים ואחרונים. ראיתי שכך קצת דיברתי איתו, אז הבנתי אותו שהוא עוד גדל באירופה ובמסורת האירופאית, יהודי שבקי בשעס ופויסקינג, כמו שפעם יהודים היו בקיים. אני נהניתי והיה לי שמחה כזאת שאני יכול, בדיוק אני באתי לעשות חזרה על המסכת, יש לי זכות לשבת ליד תמיד חכם כזה ושמש אותו ושאותו שאלות. ואז שהייתי שם בשבת, הוא עלה לדבר שם, היה שם בר מצווה, אז הוא עלה לדבר. הוא מדבר, כל האנשים מדברים, לא אכפת להם ממנו. אני התפוצצתי. איך כזה תמיד חכם יש להם אבל מה, הקשבתי למה שהוא אומר. אני מוכרח לומר שגם אני השתעממתי מאוד, והדברים שהוא אמר ממש כאילו ישוב את זה בלבטים, אינטליגנטים, זה עורך דין, זה רופא, זה והוא דבר שם דברים כאלה פשוטים, כאלה זה, שזה לא עניין אף אחד. וזה קרה את לבבי, ואז הבנתי גם כמשט בחוכמת סופרים תסרח, שגדלים תמידי החמים, שהם ענקים, ממש ענקים, בידיעת שעשו פוסקים בחלק ההלכתי שבתורה. בוודאי גם אנשים צדיקים, יראי אלוקים, אבל הם לא מבינים מעיני אמונות ודעות. ולכן כל מה שהם אומרים זה כאלה דברים מאוד בנאליים ומאוד שטחיים. עכשיו, להמון הרחב, אז הרב של בית הכנסת לא מסביר להם מה המחלוקת בין התוספות לבין הראש בסוגיית שור שנגח את הפרה. הוא צריך להגיד להם דברים שנוגעים להם. הוא לא יודע לדבר אליהם. אז הם לא יודעים, לא מתייחסים אליהם בכלל. וזה אחד הסיבות שחוכמת סופרים תסרח. אני לא רוצה להגיד מילים יותר חריפות, אבל אני חושב שאחד הסיבות שאין כבוד תורה בימינו, גם לאנשים שהם ללא ספק גדולי הדור, זה בגלל שכאשר הם מתבטאים בנושאים לא הלכתיים, אז זה מרגיז, זה מעצבן, זה אתה רואה שזה לא באמת התורה. זה לא באמת התורה. זה בסדר. למדו את זה מה שנקרא הדברים הכי פשוטים והכי טבעיים, אולי כן מהתורה, אבל ברובד הכי הכי נמוך והכי הכי בסיסי. וזה נורא, וזה נורא. אנשים ידם רב להם בכל מקצוע שבתורה בהלכה, אבל בענייני המידות והמוסר, אמונות ודעות, שורשי התורה ויסודיה, הם לא יודעים כלום. אם מתנדב איש לקרוא באיזה ספר מוסר, יקראו קריאת הראי, או רק למטרת התרגשות והשגת יתרון ותיקון את ים לשעתו. כאן הרב אומר עכשיו נקודה מאוד עקרונית. אתם יודעים שבאירופה היה מושג כזה של ישיבות המוסר. במיוחד שהתחיל תקופת ההשכלה, אז הם הבינו שצריך להעמיד איזה כוח רוחני מול ההשכלה הכללית. אז היו ישיבות מוסר. אבל מה? ישיבות המוסר הם גם כן, הם לא באמת עסקו בהעמקה רוחנית בענייני דעות ומידות, אלא התלייבס. אז היו קוראים ספרי מוסר בצעקות ובשאגות ובהתרגשות עצומה, ועל ידי כך היו מנסים לעורר את הלבבות לאהבת השם ויראתו. אז הרב אומר, אני לא מבטל את הערך של חיזוק הרגש, אבל זה לא תורה. תורה זה בירור רוחני, זה מדע, זה לימוד מעמיק, זה תורה. זה התרגשות. התרגשות זה יפה, ספר כזה, התרגשות הלב, ספר שלם, בסדר? ברור שאדם צריך לעורר את הלב שלו, להיות מלא רגש, אהבה, מהירה, אבל זה מתחיל מהידעת היום, ואחר כך השבות האלה בביך. אז זה מה שהוא אומר ככה, שלפעמים אדם קורא, אבל הוא עושה בזה התרגשות. אבל התורה, תורת המוסר והגדה שרחבה ומוקה, ואי אפשר שתהיה מבונה משוחלת כראוי, כי אם שתדם לבקיאות הגונה בכל הספרים העיקרים שהם לנו מורשה מגדולי הדורות, מוסר ומידות ודעות אמונות, וכל הסעיפים הרבים הנבנים, התורה הזאת היא מונחת כאבן שאין לה הופכים. וכוח המנהג פועל כל כך אפילו על יחידים, שאם יתעורר איש מתופסי התורה לקחת זמן להגדיל קניינו במוסר עם כמידות ודעות יסודי אגדות, אז ירגיש נקיפות מצפון, יגפהו ליבו שהוא מתבטל מן התורה. אתם יודעים שכשהקמתי את המכינה, פעם פגשתי ראש ישיבה, הוא אמר לי, תגיד לי, אתם יודעים אתכם גם תורה או שזה הכל מחשובה? ככה זה, במילים אלו שאלתי, תגיד, אתם יודעים אתכם גם תורה או זה הכל מחשובה? מחשובה זה לא תורה כידוע. זה ביטל תירה. לעסוק בזה. עד כדי כך המצב קשה.
הרב לא חושב שהמצב היום הוא קצת שונה?
מה?
הרב לא חושב שהמצב היום הוא טיפה שונה, הפוך אולי אפילו? דרך הלכים מהנרחבות.
אני חושב שהמצב היום הוא עגום מאוד. קודם כל, עולם התורה החרדי עוד לא התחיל ללמוד אמונה. ועולם התורה החרדי הוא חלק מאוד חשוב מעולם התורה. ואפילו באמריקה, ששם בכל זאת הרב סולובייצ'יק היה איש רוח גדול, והוא היה אחד מהגדולים שהראה, יש שם המון המון למדנים, גם בלבטים למדנים, בוגרי ישיב יוניברסיטי ובוגרי לייקווד ובוגרי בולטימור, זה ישיבות למדניות, אבל... והם אוהבים למדנות וגמרא הרבה יותר מאשר בוגרי הסדר בארץ, הרבה יותר. וגם הם גם יודעים ללמוד גמרא בלבטים, אבל לא עוסקים ברוחניות שם. וגם במקומותינו, אני אגיד לך, היום לימודי אמונה זה פופולרי, וראש יהודים מוציא כל הזמן ספרי וכל זה. מעט מקומות אני רואה בחורי ישיבה שהופכים את זה למשהו שיטתי. אני עובר כסדר על כל ספרי המהר"ל, אני עובר כסדר על כל ספרי הרב קוק, אני עובר על כוזרי, על מורה נבוכים, על ספר העיקרים, על אמונות ודעות. בואו אני אתן לך רשימה של רק 10-15 ספרי יסוד. תגיד לי... מה? אבל ספרי קיצורים, בהלכה מישהו בונה את עצמו ספרי קיצורים. ראית פעם תלמיד חכם אחד שלא למד קצות? שלא למד רן? מה זה ספרי קיצורים? וגם ספרי קיצורים, לא מכיר הרבה ספרי קיצורים שהם באמת נותנים את הכל. חשובים, אני לא אומר. זה שבהמון הרחב היום יש יותר נגישות, ויש עשרות ספרים של הרב אבינר, ויש עוד כל מיני ספרים שהם יותר נגישים, זה מצוין. זה התפתחות. אבל מה שהרב אומר, שלומדי תורה צריכים להפוך את הלימוד החלק הרוחני שבתורה למהלך שיטתי בחריפות ובבקיאות, גם בישיבות שלנו ברובם, זה עוד לא מתקיים. יש נגיד ככה, יש יותר ממה שהיה לפני 30 שנה. טוב, לפני 30 שנה בכלל כמעט לא היו ישיבות שלנו, אבל יותר ממה שהיה לפני 40 שנה. אבל, תראה, אני אתן לך דוגמה. אחת, אני פניתי לשני ראשי כוללים חשובים. אחד מהם כולל לדיינות, ואחד כולל לרבנות. אמרתי להם, בואו תכניסו ללימודים. הם שם לומדים עם הספקים, עם מבחנים, יש להם תוכנית ברורה. שבכל הדענות ואדם לומד לפחות 8-10 שנים. לא, זה לא זה. 8-10 שנים. אם היית מגדיר, נגיד, הכל עובד 10 שעות ביום, 8 שעות ביום, תגדיר ששעה אחת היא בשביל ללמוד אמונה, ובמהלך 8 שנים תן תוכנית שעובר על כל ספרי האמונה היסודיים, ונבחן עליהם כמו שאתה בוחן אותו בגמרא וזה. לא הסכים לעשות זה. אני חושב שהיום בכולל הרבנות לא יכול להיות שאדם כמו שהוא נבחן על הלכות שבת ועל יסוד דרה, שיבחנו אותו על מהר"ל ועל כוזרי, על הרב קוק, על הרב סולובייצ'יק, יבחנו אותו על הדברים הכי בסיסיים שיש בעולם הרוח. בשביל להיות רב היום הוא צריך לדעת את זה לא פחות משהו צריך לדעת הלכות שבת. נכון שיוכל למרוח, נכון שהלכות שבת הוא לא יכול למרוח, הוא שואלים אותו, הוא לא יודע, הוא מסכן. אבל לדבר בבית הכנסת רבע שעה ולהגיד כל מיני לימים יפות וסיסמאות ודברים גבוהים וזה פשט בפסוק, זה יכול. אז הוא לא מרגיש שזה כל כך חסר לו. אבל מצד האמת, הוא מוכרח לבנות. אתה יודע איזה דעות היום יש בציבור? בבית הכנסת הם שומעים וורטים על פרשת שבוע. במקום שהרבנים יחנכו אותם לדעת איך לחשוב. אבל כמה רבני קהילות יודעים לעשות את זה ועוסקים בזה? יש, אבל לצערי הרב הרבה הרבה פחות ממה שצריך. והרבה מאוד קהילות טובות וחשובות ורבנים יקרים, נפלאים, מתוקים, עדינים, בעלי מידות, ממש נפלאים. ואני שומע מה הם מדברים. הם לא מחנכים את הקהל, הם לא בונים אצל את הקהל את הדעות. הם אומרים להם דברים מתוקים מפרשת שבוע. שזה נפלא, אבל זה לא מספיק, זה לא עבודת הרבנות, היא לא יכולה לברוח מהאתגר בדור שלנו של בניית עולם הדעת. בואו רק נגמור, אנחנו עברנו כבר את המידה. התורה הזאת היא מונחת כאבן שנופחים, וכוח המנהג פה יש אפילו לכלין, כי גם תורת חובות, הנה, כאן הגענו, כי גם תורת חובות הלב וחלק המוסרי בשביל התורה שלמה, אמת הדבר. כשיוקחו אל העניינים הצרכים בדרך רגשות דמיוני לבד, אפילו אם יביאו תועלת לתורה ותעודה, להתלהבות, לתיקון מידות, תיקון המעשים, לא נוכל להכניסו בכלל דברי תורה. אם עוסקים בעניינים רוחניים רק בהתלהבות ובהתרגשות, ובדרך דמיונית, כדי לעורר עירת שמיים, זה מה שאמרתי שעושים היום בחסידויות, אבל בסוף זה לא תורה. ערך תפילה והתעוררות תשובה נוכל לתת לדבר. גם תפילה ותשובה זה גם כן חשוב. אבל לא ערך תורה שהיא יסודו של עולם. אבל כאשר נבוא לעסוק בחלק האגדות והדעות שמחוזות בזו כאשר עשו רבותינו הראשונים, חכמי המדרש מחז"ל, והגיונים, כרס"ג, הרמב״ם, וכל חכמי המוסר וחכמי הגמרא, שכולם שמו להם את החלק העיוני שבתורה לעסק, לעסוק בדברי תורה, לקנות בו בקיאות, ואחר כך חריפות, ודרכי חידוש והרחבה, ודאי נדע שאיננו עסוקים גם באותם השעות, שיהיו לנו מיוחדות לחלקי האגדה, אלה שעות של תורה שלמה, שרבה מאוד תועלתה לבנות הנרסות ולגדות הפרצות בעמנו. סיכום, בשיעור הזה עברתי איתכם על אותם ראשי פרקים שרשמתי במספר 1 ו-2. כלומר, החובה והצורך ללמוד אמונה, קודם כל, זה מפני שהשקפת העולם זה דבר שאדם הכי הרבה זקוק לו, ויש חשיבות שיבנה את זה מהתורה ולא מהבטן. סיבה שנייה, כי החלק הרוחני שבתורה זה חלק מהתורה, ואסור להזניח אותו. חלק מאוד חשוב, כמו שנראה עוד בהמשך. אבל קודם כל צריך לדעת שזה תורה, וכמו כל תורה צריך לעסוק בה בחריפות ובקיאות, וככה לקצור את הפרי שלה. נמשיך בעזרת השם שבוע הבא. תודה רבה. ואני, יש מישהו מתנדב להרים לי טלפון ב-8:20, אתה. ואז נתחיל בזמן 8:30. בלי נדר. מה?